הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם, שלום לכם מאזינים יקרים, לילה טוב. אנחנו במהדורה נוספת של בית מדרש לאקטואליה. הייתי באולפן הרב מרדכי נויגרשל עם הצוות שלנו, רועי קנטן וסגי פרנמוטר. ואתם מוזמנים במהלך השבוע לשלוח לנו את הנקודות שאתם רוצים שנדבר עליהם כאן בשידור בתוכנית הזו, בבית מדרש לאקטואליה, באמצעות המייל bkstrudel93fm.co.il או בפקס 03-578-5542. ערב טוב הרב נויגרשל.
ערב טוב, לפני שנתחיל אני רוצה לשתף את המאזינים ואותך באיזה שיעור גדול שלמדתי במקסיקו שבוע שעבר, בגללו לא הייתה תוכנית. אני מדבר מאז שנולדתי, לא, אולי מגיל 3, אולי מגיל 2, כמו כל תינוק, אבל מדבר בפני קהל די הרבה שנים. במסגרת זו יצא לי להיות בכל מיני הזדמנויות, במצבים שבו הייתי צריך לדבר מבוקר עד ערב, 12 שעות כמעט רצוף. ואפשר להגיד שאני רגיל לזה. ובכל זאת, כשהגעתי למקסיקו, והתוכנית הייתה באמת עמוסה, אחרי חצי יום הרגשתי שאני לא יכול להמשיך. ואת כל הימים האלה המשכתי מתוך פשוט מאמץ עליון לא לוותר על שום תוכנית שתוכננה. ולא הבנתי מה קורה איתי. עד שיום אחד הסבירו לי שמקסיקו סיטי נמצאת בגובה של 2,300 מטר מעל פני האדמה.
גבוה
מאוד, החמצן דליל. המקום הוא רמה, לא הר, כך שהוא גם מונע מרוחות להגיע, ואין חילופי אוויר, יש שם 23 מיליון תושבים, 15 מיליון מכוניות, הזיהום גדול, וזה צירוף של הזיהום של תל אביב עם הגובה של האלפים, וזה משהו קטלני מאוד.
וזה מתברר, משפיע.
מתברר שכשאדם רוצה להיות בגובה, צריך שני דברים. א', שלא יהיה זיהום אוויר, ב', צריך הרגל כדי להחזיק שם מעמד. כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם, אבל זה לא מספיק.
צריך
גם מי יקום במקום קודשו.
יפה מאוד. אז אנחנו היום נעסוק בעניינים שעסקו כאן בימים האחרונים בארץ, בעיקר הדברים התקשורתיים, כי האמת, הדברים שבאמת קורים לא תמיד מעניינים, ומה שמגיע לתקשורת לא תמיד קורה באמת, אלא התקשורת מנפחת. אז הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא סיפור האומנים. אנשי התרבות בתל אביב, הגדרתי את זה השבוע בשידור, אלה שגרים באזור תל אביב והסביבה, קובעים כאן סדר יום, קובעים מה ראוי להיות תרבות במדינת ישראל, ואנחנו מדברים כמובן על התרבות הלא יהודית, תרבות לא חרדית, תרבות, אפשר לתת לזה את ההמשך של המילים שמופיע בתורה, והם כעסו על כך ששרת התרבות באה ואמרה, נחלק את התקציב של התרבות באופן שוויוני, לא רק אתם תקבלו תרבות, אלא גם עוד אחרים. אני גם חושב שהציבור החרדי יש לו פעולות תרבות, כל מיני קייטנות או הצגות לילדים במגזר החרדי בבין הזמנים, זה דבר ראוי להיות מתוקצב. אבל הם התקוממו והשתוללו, ואחד הכינה את הליכוד ניקים בהמות, ומילים מכאן על הודעה חדשה, בואו נדבר על התופעה הזו.
זה מאוד מעניין, משום ש... יש תמיד כאלה שאומרים, אנחנו מאוד ליברלים, בתנאי שאתם כולכם תחשבו כמונו, או שוכחים לגמרי את אמירתו הבלתי נשכחת שצריכה להיות, אבל מעולם לא הייתה, האבן הפינה של אושיות הליברליות והתרבות, אמירתו של וולטר שאמר לרוסו, וזה הלשון, אינני מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני מוכן למסור את נפשי כדי לתת לך אפשרות לומר אותה. או לומר אותן, את מילותיך.
ואצלם זה חד צדדי. אנחנו צריכים להילחם על מה שהם אומרים.
אנחנו צריכים להילחם כדי שאנחנו נוכל לומר, ואתם חייבים לבוא ולהגיד שהפרה הקדושה, שאנחנו יצרנו משהו וירטואלי לחלוטין ודמיוני לחלוטין, היא באמת קדושה. והיום באמת, כדי להיות פוליטיקלי קורקט, אתה צריך קודם כל להגיד שזה באמת תרבות. כשאני רואה את אותם אנשי תרבות, אני לא יכול שלא להיזכר בסיפור תרבותי עתיק יומין, הסיפור של בגדי המלך החדשים, שבמסגרתו אנשי התרבות לובשים את בגדי המלך החדשים, ואיש לא מעיז להיות הילד שיצעק המלך הרום. ומכיוון שאני ממילא מוגדר כאדם לא תרבותי, בעצם היותי חרדי. אז לכן לא אכפת לי להיות הילד ולצעוק את הצעקה הבלתי נשכחת, את הצעקה האטרנלית הזאת, שהמלך הזה שקוראים לו תרבות הוא מלך אביון והוא ערום, וכל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש יכול להיות בן תרבות היום או יוצר תרבות.
מתברר שזה בכלל לא תרבות, זה תת תרבות.
אני אגיד לך, לפני שנים היה כתב עת, אולי עדיין מתפרסם, אני לא שמעתי עליו בזמן האחרון, שנקרא מחשבות. זה היה כתב עת מאוד מאוד יוקרתי ומאוד מאוד רציני, באמת רציני, עד כדי כך שלא כל אחד יכול היה להיות מנוי עליו, רק אנשים שהוכיחו שהם אנשים באמת ראויים מבחינה אקדמית, מבחינה תרבותית, יכולים היו להימנות עליו. במשך השנים הגיליון הזה הוציא מאמרים בנושאים רבים ושונים, עד שהתחילו להוציא גיליונות נושא. אחד מגיליונות הנושא שהוציאו היה בנושא, כל המאמרים שיצאו במשך השנים בכתב העת המאוד מאוד מכובד הזה, בנושא אומנות. עכשיו, זה לא שאני הייתי ברשימה של אלה הזכאים המאושרים, הזכאים בגלל דרגתם המדעית או התרבותית לקבל את הגיליון, אבל מישהו שכן היה זכאי היה מעביר לי את כל הגיליונות, ויש לי אותם עד היום, אני שומר אותם. הגיליון הזה שעושה...
מה זה הגיליון מחתרתי כזה? רק מי שבתוך המיליה הזו של אנשי התרבות?
כן, כן, רק הוא היה ראוי. כך שמרו על איזשהו פזון, על איזשהו, איזושהי רמה, או לפחות דימוי של רמה.
פריט לאספנים.
כן. הגיליון הזה שעוסק באומנות הוא מאוד מעניין. ואחד המאמרים היותר יסודיים וחשובים שיש בגיליון, זה להגדיר מהו חפץ תרבותי. מהו חפץ אומנותי, סליחה. מהי אומנות? לא בתרבות זה עסק, זה עסק באומנות, סליחה. מהי אומנות? מהו חפץ אומנותי? הרי מדברים באומנים שרוממו את התרבות בגרונם וחרפיפיות בידם. למשל, כאחת הדוגמאות שהוא הביא לפרובלמטיקה של מהי תרבות, הוא הביא את הסיפור הבא. פסל, בינלאומי, חתן פרסים רבים, איש שאם היינו לוקחים את החשבון הבנק שלו ופורסים אותו במוזיאון ישראל, היה צריך להכפיל את שטח מוזיאון בפי כמה, כשאני מדבר על השטרות של $1,000 שהיו פעם, לא של $100 של היום. למדנו שהאיש באמת מוכר בצורה בינלאומית כאומן של פיסול סביבתי. הוא זמן להציג תערוכה במוזיאון תל אביב. הם ידעו לרשותו כמובן כרטיס מחלקה ראשונה, עם יכולת אינסופית להעמיס את המטוס ביצירותיו, כדי שהוא יביא אותם לכאן. בדרך כלל אנשים כאלה מקבלים ארגזים שבקצם יש מתכת, מוגנים היטב, בפנים ספוגים, כדי שיצירות האומנות האלמותיות לא תיפגענה. הוא בא בלי כלום, רק עם תיק עם בגדים, וביקש שלא יבוא לקחת אותו עם לימוזין בלבד, אלא שתהיה לימוזין בשבילו, ואחריה עיסה טנדר.
מה יהיה בטנדר?
כלום, ריק. משדה התעופה, בדרך למלון, לקינג דיוויד, שם הוא שוקן לפי כבודו, הוא אמר שהוא רוצה להגיע קודם כל למוזיאון. האולמות שהוכנו בשבילו נשארו ריקים, ומוכנים לקבל את המוצגים האלמותיים שהוא עומד להציג, לרווחתה האומנותית של כל מדינת ישראל.
אנחנו עוד לא יודעים מה יש שם בתיק.
עוד לא יודעים, אין כלום. משדה התעופה, שוב, אנשים לא יאמינו למה שאני מספר, אבל
מעשה שהיה.
מעשה שהיה, וזה מופיע כמעשה שהיה בכתב העת המכובד, אולי ביותר שהיה קיים בזמנו בארץ. משדה התעופה הוא עצר את הטנדר כל כמה עשרות מטרים כשורה איזו גרוטה מעניינת. הצטרובל. בדל של סיגריה שמישהו זרק. סמרטוט. נייר טישו משומש אחר בקשת המחילה. את כל הזבל הוא אסף לתוך תא המטען של הטנדר. כשהוא הגיע למוזיאון ישראל, הוא פשוט מתח חוט כביסה, שגם את זה הוא מצא בין הזבלים. עם מסמר, הוא חיבר אותו לצד, לקיר אחד.
גם את המסמר מצא בזבל.
גם את המסמר מצא בזבל, ועם מסמר אחר לקיר השני, פשוט מתח את החוט כביסה באופן לגמרי לגמרי אקראי, ולפי סדר שבו הוצאו הגרוטאות המופלאות הללו מהטנדר, הוא תלה אותם אחת ליד השנייה. וזאת הייתה התחרות, ועל זה שילמו הון כסף ליוצר, וכל המבקרי האומנות התפעלו מהביטוי הנפלא לגבי הדיסרמוניה החברתית, וידענו עמוקות למה התכוון האומן, בשעה שהאומן התכוון לדבר אחד בלבד, או לשני דברים. א', ללגלג על כל העולם, ב', לצחוק כל הדרך לבנק.
זה מה שהוא עשה?
זה מה שהוא עשה.
לא הייתה שם יצירה, אנשים לא התפעלו מעצם היצירה הזו?
התפעלו מאוד.
אם ככה אני הולך לעשות את זה בעצמי, אולי נרוויח על זה כמה מיליונים.
בדיוק, השאלה, אבל למה כשהוא עושה את זה, זאת יצירת אומנות?
בדיוק.
כאילו כשאני עושה את זה, זה...
אוסף של זבל.
לא רק אוסף של זבל, אלא זה מפגע תברואתי סביבתי. מה עושה את ההבדל בין מפגע תברואתי סביבתי ליצירת אומנות של פיסול סביבתי? דנים בזה ברצינות תהומית המומחים, והמסקנה שלהם היא כזאת. מוצג אומנותי הוא מוצג שמוצג בסביבה אומנותית. זה הופך את המוצג למוצג אומנותי. הסביבה האומנותית. עכשיו יש שאלה משנית. מה הופך סביבה שתהיה סביבה אומנותית? והתשובה ניתנת היא כזאת. סביבה שבה יש מוצגים אומנותיים. אז כעת השאלה היא... השאלה
מה זה מוצגים אומנותיים?
אותה תשובה שניתן על השאלה עתיקת יומין של הביצה והתרנגולת, ניתן על השאלה הזאת. מכיוון שמוצג אומנותי חייב להיות בסביבה אומנותית, וסביבה אומנותית היא רק כזו שבה יש מוצגים אומנותיים, אנחנו לא יודעים איך זה מתחיל.
אז מכיוון ששאלת הביצה והתרנגולת, מי הוא האומן שקבע כך? אז ננסה להבין.
אז זה בדיוק ככה, זאת השאלה. בכל אופן, מה שרציתי לומר עוד, זה אם נעבור לאזור של מוזיקה, מי ששמע מוזיקה קלאסית מודרנית. כאדם שחובב ורואה את עצמו גם כמבין כמעה במוזיקה קלאסית ושומע הרבה מוזיקה קלאסית, אני יכול להגיד שלאוזניי מוזיקה קלאסית מודרנית נשמעת כדבר מסמר שיער בזרותו, ואתה שומע שם צריכות מוזרות, ואני מדבר מודרנית מאוד. ואחד מהחוקרים, כשהוא דיבר על אחד היוצרים היותר מכובדים של המוזיקה הקלאסית המודרנית, הוא אמר שזה מבטא את הדיסהרמוניה של הדור. דיינו, בעוד שמוזיקה לכאורה צריכה לבטא הרמוניה, פה רואים את הדיסהרמוניה. ואני רוצה לעבור קצת להגדרה יותר מקצועית משלנו על אחד מענפי האומנות, וזו שירה. האמת שגם בנושא השירה יש היום מהומה גדולה, משום שאם אתה כותב מסמר.
אנחנו מדברים על שירה יהודית או שירה באופן כללי?
שירה.
שירה כללית.
שירה, מה פה שם מושג
בטקסט.
שירה? שירה. יש מדור של שירה בכל okay, המוזיקה. מקרים שם שירים. לפעמים מקרים שם דברים שאתה בכלל לא מבין במה הם זכו להיות שירה. ישנם שני סוגי דברים. יש כאלה שכותבים, הלכתי בבוקר, אכלתי מרגרינה, שתיתי נפט. שתיתי נפט, הלכתי, וזה כל מיני דברים בנהלים שאין להם שום דבר, וכל אחד חושב שההרגשות שלו יש להם עניין, ומדפיסים את זה בספרים, מקבלים פרסים, ואתה לא מבין מה הערך שלהם. אז אם אתה חושב שרק אני חושב כך, בוא ונקרא קטע מדבריו.
ולפני הקטע, אני גם חושב שצריך להדגיש, גם במוזיקה היהודית מנסים להכניס הרבה מילים שהם לא מהמקורות, אז לפעמים יש כן קשר, מילים עם תוכן, עם משמעות מסוימת, עדיין כשיש את האפשרות הזו בין המילים המקורות למילים שהלא מהמקורות, אני חושב שהמקורות תמיד עדיפים.
כן, חלב לא ללכת לאוצר הישן והטוב. כותב רבי יוסף בלוך בשיעורי דת, בפרק שנקרא שירה בעמוד רשיין ד' בכרך הראשון של ספרו. ברם, תוכן ומהות השירה אינם מבוארים די צורכם בעולם. סוברים שאפשר שיהיה משורר גם אדם קטן, שפל אנשים, שיקור ובעל תאווה, אשר יקראו לו בדורנו משורר עממי. אבל באמת עניין השירה הוא דבר נעלה, רם ונשגב, ומשורר באמת צריך להיות אדם גדול, חכם ונבון, בעל נשמה גדולה וטהורה. רק איש כזה יוכל לומר שירה. ומה שרואים שיקראו ויכתירו בשם משורר, אנשים בעלי רוח נמוכה ושפלה, אותו על שפל המצב והירידה הגדולה של הדור. הלא בדורות הקודמים היו המשוררים בבני עמנו אנשים גדולים רמי המעלה, כמו הפילוסוף האלוקי רבי משה חיים לוצאטו. והנה גם בדורות קדם היא זכה לשם משורר. אנשים בעלי רוח נאצלה, כמו רבי שלמה אבן גבירול, אשר כל הרואה את שירתו בחתר המלכות התפעל מחוכמתו וצדקתו ומהקדושה הנסוכה שמה. ועכשיו חושבים כי אפשר לאדם גס, בעל נפש שפלה, להיות משורר, אם רק יש לו איזה כוח הדמיון, ויש לו הכישרון לבטא דבר בסגנון יפה, היום גם את זה לא צריך. אבל באמת אין זו שירה, אלא חיקוי וצל של שירה. לא לזאת יקרה שירה מה שחורזים חרוזים בסגנון של שירה. רבי יוסף בלוך חי בדור שבו היה צריך לפחות צורה חיצונית של שירה. היום גם את זה לא צריך. אני רק אצביע על שני ספרים שכתב פרופסור בן עמי שרפשטיין. הוא כתב ספר פילוסופים כבני אדם, וכתב ספר פסיכולוגים כבני אדם. בשני הספרים הללו לא רואים עד כמה שהאמירה על ההבדל בין הר לפוליטיקאי נכונה שבעתיים אם נבדיל בין הר לבין פילוסוף ופסיכולוג. הר ככל שמתקרבים עליו הוא נראה יותר גדול, והללו נראים יותר קטנים. בספרים הללו רואים כמה שאנשים הללו היו שפלים, כמה שאנשים הללו יהיו זולים, ומדובר על גדולי, מה שנחשבים כגדולי עולם. אפשר לקחת ספר על כל אחד מגדולי ישראל, ולהגיד את התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, שמודה אני לפניך ששמת חלקי בין יושבי בית המדרש, ולא בין יושבי קרנות. והסיבה היחידה שפרופסור בן עמי שרפשטיין כתב ספרים על פילוסופים כבני אדם, ועל פסיכולוגים כבני אדם, ולא על אומנים כבני אדם, זה משום שלגבי חלק מהאומנים, אלה שרואים את עצמם כבני אדם, היו תובעים אותו להוצאה דיבה, אם הוא היה כותב ספר כזה.
אבל השאלה שתיכה להישאל, האם האומן הוא בן אדם, אם בן אדם הוא אומן?
לא, שוב אני אומר, על חלק מהאומנים, אני לא רוצה לעשות הכללות, יש ביניהם אנשים מן הסתם גם כן ראויים, אבל יש ביניהם, הרי לא אחד ולא שניים דיברו על אחד מגדולי האומנים, שיצירת,
גדולי היוצרים, ואגב יוצרים זה גם סופרים וכל מיני דברים כאלה, עדיין בתרבות הלא יהודית נקרא לזה ככה, תמיד פיירו ועיללו את אותם גדולי היוצרים, גדולי האומנים, גדולי הסופרים. מאיפה זה מגיע? אלה אנשי הרוח שלהם, של התרבות הלא יהודית?
כן.
אוקיי.
אני רוצה להגיד לך אחרי הכל דבר, שני דבר בתור דבר. מבין עשרות אלפי אנשים שרואים את עצמם כאומנים, ויש להם קליקה שתומכת בהם וגורפת עבורם תקציבים, בעוד 100 שנה לא יישארו יותר מאשר חמישית הפרומיל, והם האומנים האמיתיים שיצירותיהם נשארות לדורי דורות. הרי היו לאורך ההיסטוריה מאות אלפי ציירים, אבל ואן גוך, רמברנט וכאלה נשארו בודדים, והם עצמם שנשארו בודדים, כל מה שאמרנו קודם נאמר גם ביחס עליהם. השאלה אם באמת כדאי להשקיע, וזה ספק ספקה, זה ספק בתוך ספק, זה הסתר בתוך הסתר.
כן, אבל גם השאלה היא, מה מוביל אותם להתנסות הזו על פני כולם? אנחנו מעמידים את המילה הזו מהפרשה.
מה מוביל להתנסות? זה צריך ללכת עד חטא אדם הראשון, היצרה. אבל למה גורם את ההתנסות אנחנו רואים במלוא הצער? הרי האנשים האלה רואים את עצמם חסינים, בגלל שהם אומנים. אתה לא יכול להגיד להם ביקורת. פעם ביקשו ממני להיות שותף לאיזה מפעל. מפעל בכתיבת
מאמרים,
נושאים מסוים, בנושא מסוים, ומי שכתב את הדברים בא אליי כדי שאני אעבור עליהם. אני הייתי אמור להיות המפקח על הפרויקט הזה, אבל היה אסור להגיד לו שום מילת ביקורת, כי אסור להיכנס לתוך העבודה האומנותית, ואז אני הסרתי את ידיי מהעניין הזה בשם האומנות. הרי ליבו אומר לו, אז הוא יכול להרשות לעצמו לדבר בצורה הכי בוטה, עם השפה הכי לא תקנית, וגם מבחינה דקדוקית הם כותבים דברים שאין להם שחר, והכל בגלל שכך ליבם אמר להם. ומבחינה אומנותית מותר לעשות את זה, כי הכל מותר כשמדובר מבחינה אומנותית, במיוחד כשזה עצמו יוצר את הסביבה האומנותית, כמו שאמרנו קודם. אבל נשכח שאחת ההשפעות הגדולות שהיו על השטן הגדול של שנות ה-40 של המאה הקודמת, היה אחד, קבוצת המשפיעים הגדולה ביותר היו אומנים. זה היה ריכרד וגנר מצד אחד, וקבוצה של ארכיטקטים בעלי השראה דמונית מצד שני.
מה שאתה אומר, צריך לפחד מהאומנים?
אם אני צריך לפחד מהם? אני צריך לפחד מהם, אבל מה אני יכול לעשות שאני לא יכול להרשות לעצמי את הלוקסוס הזה, כשאני חייב לומר את האמת.
אוקיי, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, מיד נשוב להמשך הנושאים שלנו כאן בבית המדרש לאקטואליה.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, ואנחנו עסקנו קודם בקליקה הזו של אומני ישראל ואומנים בכלל, ובעולם כולו הקליקה הזו היא קיימת כקליקה. אני רוצה לדבר על קליקה נוספת שקיימת כאן במדינה, וכבר די הרבה שנים מנסים לערער על יציבותה של אותה קליקה, וזו הקליקה המשפטית, והיא מתעוררת לאחרונה בעקבות פרשת רונל פישר. פתאום אנחנו שומעים שהיועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, עוד כשהיה עורך דין פרטי, היה קשור אליו בצורה כזו או אחרת, והוא מקריא, אבל יש כאן קליקה של אחד שומר על השני, שופטים ששומרים על חבריהם, שופטים שממנים את חבריהם, קליקה.
תראה, אני שוב רוצה להדגיש מה שאני מדגיש תמיד. כמה שהוזכרו שמות בתקשורת, וגם אתה ציטט את התקשורת הזאת, אני לא מתייחס לשמות הללו, כי אני לא שופט, וגם אין לפני את החומר. מבחינתי, כל האנשים האלה שהזכרת, גם רונלד פישר, וגם היועץ המשפטי לממשלה, הם אנשים ישרים, עד שלא יוכח אחרת בבית דין רבני. ודווקא בגלל מה שאני הולך לומר על מערכת המשפטית, גם אם יוכח אחרת בבית משפט, זה לא מספיק בשבילי. ולכן אני לא מדבר עליהם באופן פרטי. מבחינתי, האנשים הללו לא מכיר אותם, והם בחזקת ישרים, כאמור, עד שלא יוכח אחרת במקומות שאנחנו מסומכים עליהם.
בבתי דין.
מה שאני רוצה לומר זה קודם כל דבר מעניין שקורה. יש פה שתי נשים אמיצות, שיוצאות להילחם, ואני מקווה שהן לא תתגלנה כסנצ'ו פנצ'ה של דון קישוט, שעוזרות לאחרים להילחם בתחנות רוח. מירי רגב שיצא להילחם כנגד, הגברת מירי רגב שיצא להילחם כנגד
האומנים,
והגברת, איך קוראים לך?
שקד.
משפטים? שקד. איילת שקד. שקד.
אגב, בנושא של האומנים צריך להזכיר גם את שר החינוך, נפתלי בנט, שפה נכנס לתוך המאבק הזה מולם, גם בהקשר הזה, אבל כן, יש כאן בעיקר רגב ושקד.
כן, ממש שתי נשים שפשוט מנסות, אולי זה, יש פה איזה מין תמימות ישרה, שאופיינית בדרך כלל לנשות ישראל.
אולי מתנפלים עליהם כנשים?
גם יכול להיות, וחושבים שבגלל זה הן יותר חלשות, אבל זה שנשים, זה שיש, שמישהו סוף סוף בא ואומר, בוא ונצעק שהמלך הרום, וחושב שזה יעזור לו, ובשני המקרים זה נשים, אולי זה אופייני, כי באמת, אולי באמת יש בהם יותר יושר. אבל מישהו כבר היה צריך לעשות את זה מזמן. אני כבר שנים נפגש עם עורכי דין ושופטים בהיותי נותן שיעורים קבועים לעורכי דין ומשפטנים מטעם לשכת עורכי הדין כבר שנים ארוכות, ואני מכיר את האנשים שמגיעים אליי לשיעור וגם את האנשים שמסתובבים שם בלשכה, והאנשים הללו הם אנשים טובים שבדרך כלל עיקר רצונם הוא לחזור בשלום הביתה ולהביא פרנסה אלמנטרית.
זה המקצוע שלהם ותו לא.
זה המקצוע שלהם. מה שקורה הוא שתמיד בתי משפט. אנחנו אוהבים מאוד לדבר שרה בשופטים בבתי משפט. אבל הניסיון שיש לי עם האנשים האלה, שלצערנו אינם תמיד דנים על פי דין תורה, יש ביניהם גם אנשים דתיים שמנסים מפעם לפעם להשחיל את דעת
של תורה. אבל גם כשמדברים עליהם, זה לא עליהם באופן אישי, אלא
לא רק שלא עליהם באופן אישי, יותר מזה. בתי המשפט, כל עוד שעוסקים באזרח, מנסים כל שופט לפי יכולתו, בסך הכל להביא לידי צדק. הם גם לא מנסים לרמוס. אני מכיר הרבה מקרים שבהם לפני שדברים התגלגלו לתקשורת ולפה הציבורי הגדול, שופטים ניסו לגמור דברים בחדר השופט.
בפשרה.
לא, בפשרה או אפילו כשמדובר על הדין הפלילי. כשמדובר על הדין האזרחי, זה פשרה. כשמדובר על הדין הפלילי, בטיפול מחוץ למסגרות הרשמיות. אני, אמרה לי, מי שהייתה פרקליטת מחוז תל אביב, לא זו האחרונה שדיברו עליה, אחת אחרת, אני לא אזכיר את שמה, היא אמרה לי, אני נתתי להם הרצאות לפרקליטי מחוז תל אביב. אמרה לי, תראה, אנחנו מכסים את בני ברק. באו אלינו רבני בני ברק ואמרו לנו, תנו לנו לטפל בעניינים, בבעיות. אמרנו להם, בבקשה, המטרה שלנו זה לא להעניש, המטרה שלנו שיהיה סדר. אבל אם לא יהיה סדר, יבואו אלינו בטענות, ולכן תהיו איתנו בקשר. והייתי עם הרב זילברשטיין. ואחרי כמה ימים הוא אמר, על מקרה זה אחר, אנחנו לא יכולים, תתקחו, תטפלו בהם. כלומר, רוצים לעשות סדר. הדברים שונים לגמרי בשני מקרים. א', כשזה מתגלגל לתקשורת, ואז מתחילות הצעקות הלא פרופורציונליות ולפעמים הלא רלוונטיות. ב', כשזה מגיע למערכת הפוליטית. כשזה מגיע למערכת הפוליטית, המערכות נכנסות לסחרור, והנושאים הרלוונטיים הם לא הצדק והיושר.
ואם אלא מוסיפים לזה גם את התקשורת על הפוליטיקה, זה בכלל מדורה גדולה.
בדיוק. עכשיו, כל המושג הזה של יועץ משפטי היה במשך שנים ארוכות, מאז שאני זוכר את עצמי כנער צעיר, מושג משני לחלוטין. והמשרה התגדרה בהגדרתה כפי שהיא. ייעוץ משפטי. לאט לאט הגולם הזה קם על יצרו, ומיועץ משפטי הפך היועץ הזה להיות למנחית הוראות משפטיות, הוא נהיה לשופט בעצמו, והוא נהיה לדיקטטור ואומר כל. מה זה נקרא יועץ משפטי? הרי את החוק, המשפט שמסכם את הנושא המשפטי הוא שבית המחוקקים קובע את החוקים. אחרי שחוק נקבע, צריך להבין את הניסוח מבחינה משפטית. כיוון שגם ניסוח החוק מנוסח על ידי משפטנים, המחייב הוא השפה המשפטית. היועץ המשפטי פשוט בא למחוקק.
והופך להיות גם המחוקק בעצמו.
ואומר לו, תשמע, כשאתה מחוקק חוק אחד, מכיוון שאני בקיא בכלל החוקים, ואם אני לא בקיא, אני פשוט מחפש בגוגל את כל החוקים האחרים, אני אגיד לך שזה לא יתנגש עם חוק אחר. ברגע שהיועץ המשפטי בא ואומר את דעתו, ולפי דעתו הוא יכול להעלים חוקים, להתעלם מחוקים, ולהדגיש ולהוציא מפרופורציה חוקים אחרים, ולשים אותם במרכז העניינים, ועל פיהם לנווט את כל החלטות הרשות המבצעת, אין פה עניין של יועץ יותר, אלא יש פה עניין של מישהו שנהיה לרועץ. וכדי שהיועץ לא יהיה לרועץ, צריך פשוט שמישהו יחזור ויגדיר את תפקידם של היועצים המשפטיים, או לבטל את המושג הזה בכלל. המושג של יועץ משפטי פשוט יצא מכל פרופורציה, ולפעמים הוא נותן לנו להסביר מדוע חזל אומרים שכליות יועצות, כי לפעמים העצות נראות כמו תוצרת של כליות.
כן, משפט קשה לגבי היועץ והרועץ, אבל אני חושב שהרבה אנשים יסכימו איתך בעידן הנוכחי שמערכת המשפט עושה כל מה שהיא רוצה, לא תמיד בכפוף לחוק, אבל הם נתנו לעצמם הרבה סמכויות יתר. אנחנו נעשה הפסקה קצרה נוספת לפרסמות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל כהן.
חזרנו מהפרסמות, ובדקות שנותרו לנו לתוכנית, אני חושב שצריך להתייחס לפרשת השבוע, שעליה רשי מביא, פרשת זו, יפה נדרשת במדרש תנחומה, כותב רשי. היא נדרשת כל השנה, אבל על אחת כמה וכמה בפרשה, במהלך השבוע שבה נקרא את פרשת קורח. והפרשה הזו מביאה לנו הרבה מוסרים והרבה מוסרי השכל וגם שאלות. ושאלה מאוד יסודית שאפשר לשאול כאן, מה הביא את קורח? הוא לא ידע את האמת?
כן, לכאורה, לא רק שהשאלה שלא ידע את האמת, השאלה גם כן. איך אפשר? אדם עמד למרגלות הר סיני, אנחנו אומרים ש...
כתוב עליו שהפיקורס היה, ומי שעמד למרגלות הר סיני לא יכול להיות הפיקורס.
קודם כל, החזל אומרים שעם ישראל הולך בים סוף ופסל מיכה הולך עמם. עם ישראל עומד בהר סיני ופסל מיכה הולך עמם. משה רבינו עומד בשנת 40 ואומר, פן יש בכם היום איש או אישה אשר לבבו פונה מעם השם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרות ליבי אלך, למען שפות הרבה את עצמה. כלומר, הטבע האנושי הוא שאדם יכול לומר, הכל נכון, אבל, איך אמר לי פעם בחור, לימדתי בישיבה, אחת הישיבות הראשונות שהיו לשווים בתשובה, ישיבת תורה ומונה, שהוקמה ונוהלה על ידי חסידי בלז, ואני הייתי אחד מהמלמדים שם, היה בחור אחד שהיה מראשוני הישיבה, והוא החליט לפרוש בגיל מוקדם לגמלאות, זאת אומרת, מקיום מצוות הכוונה, ולחזור חזרה לגילולי אבותיו. ושלחו אותי לדבר איתו. באתי לו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה רוצה הוכחות שתורה משמיים? הוא אומר, הוא יודע. אתה רוצה הוכחות שתורה שבעל פה אמת? הוא יודע. נו, אז מה?
מה יפריע?
הוא אומר לי, הכל נכון, אבל רחוב יפו מלא הנאות. הוא השתמש ביטוי אחר, אבל אני צנזרתי אותו קצת. מה אני יכול לעשות כנגד טיעון מדעי שכזה? אבל לפחות האיש הזה היה מספיק ישר שאמר את האמת, ולכן הייתי בטוח שהוא לא צריך אותי. הוא יחזור חזרה, הוא כבר יודע איפה הוא עומד, אז את התירוצים השקרים הוא כבר לא אומר.
מה שאומר אגב, אני חושב שזה מוכיח שכל אלה שיוצאים, שנוטשים את היהדות, נובע ממקור כזה.
בגלוי או בנסתר, בגלוי או בנסתר, לא תמיד הם מודעים לזה, זה לא, אין הכוונה
שאדם... אתה מכיר מישהו אינטלקטואל שבא ובאמת נוטש את היהדות בגלל שיש לו שאלות כבדות משקל באמונה ודברים כאלה?
קשה לי לראות דברים כאלה היום, אני באמת מחפש בחור הישיבה שבאמת יעזוב בגלל מאמר של שפינוזה, מה שאני רוצה להדגיש ולומר...
הוא שאל אותך מי זה שפינוזה.
כן, הוא מכיר את השימפנזה, לא את שפינוזה. מה שאני רוצה להדגיש ולומר ש... בהסתייגות מה הייתי אומר שאין הכוונתנו לומר שאדם יודע שהוא רוצה ללכת אחרי ענייניו ונטיות ליבו והוא משקר את עצמו כאילו יש לו שאלות, אלא הוא בהרבה מהמקרים יש לו שאלות, אבל כשחזל אמרו לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם הראיות בפרסיה, אז הם התכוונו גם לאלה שבאמת היו מוכנים למסור את נפשם על עבודה זרה, כמו שכתוב בגמרא, שאליהו הנביא היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים. ראה אדם אחד שהתפוח ומוטל ברעב, אמר לו, מי אתה? אמר לו, פלוני. בין מי, מאיזו משפחה? משפחה פלונית. כמה הייתם? 3,000. כמה נשארתם? אני. הוא אומר, רצונך לומר דבר אחד ותחיה? הוא אומר, כן. הוא אומר, שמע ישראל. הוא אומר, הסקי לא להזכיר את שם השם, לא לימדני אבא כך. מה עשה? נטה לירתו, חיבקה ונשקע ונפל עליה עד שנפקע הקרסו. ועליהם נאמר, ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם. אז מה הכוונה? האדם הזה באמת האמין שהוא מאמין בעבודה זרה. ועל זה אמרו חזל שהמנוע הפנימי, לא תמיד המודע, אלא הלא מודע, הוא כדי להתיר את כל התורה כולה. עכשיו, קורח. קורח באמת, קודם כל קורח זה אחת ההוכחות החזקות ביותר על עוצמתו של מעמד הר סיני. קורח לא כפר במעמד הר סיני. קורח אמר, כל הידע כולם קדושים, כולם עודו בסיני. הרי קורח כפר בכל מה שיכול היה לכפור. ואם הוא לא כפר במעמד הר סיני, לא באנוכי השם אלוקיך, לא בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא באף אחד מעשרת הדיברות, פירוש דבר שבזה אף אחד לא יכול היה אז לכפור. ולכן קורח מהווה הוכחה חד משמעית במה שראו במעמד הר סיני. אבל במעמד הר סיני ראו עוד דבר. זאת
אומרת שהוא עצמו האמין בתורה?
הוא האמין בכל מעמד הר סיני.
אז מאיכן האמירה הזו של אפיקורס?
הוא כפר במה שמשה רבינו אמר בעל פה. הוא אומר, אתה בא ואומר שצריך תחלת בציצית, גם אם הציצית
יכולה תחלת. אבל התורה עצמה אומרת לנו שמשה רבינו הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא. הוא
נקעת בנקודה. הרי כתוב במעמד הר סיני בהתחלה, הרי במעמד הר סיני היו שני דברים. א', שהם ראו את כל האמת אודות האלוקות, עיקר האמונה הקשורים באלוקים, ב', הנה נוכי בא אליך בהבנן, ברוב הוא ישמע מדברים אך, וגם בך יאמינו לעולם, כי הרי את כל התורה משה רבנו יאמר בשם השם, וצריך שיהיה עליה את הסמכות של המיליונים שעומדים במעמד הר סיני, וזה קורה כי עם ישראל במעמד הר סיני ראה את ההסמכה של משה רבנו, ובזה קורח רצה לכפור. הוא אמר, משה רבנו, נכון שבאותה שעה הקדוש הוא יסמיך אותך, אבל אתה זייפת. את הנושא של יצפן בן עוזיאל כנשיא, אתה המצאת. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ימנה אותך, את אהרון, שאתם בני כהת.
הכל נשאר במשפחה.
ואחר כך ידלג על יצהר, ויגיע לעוזיאל. הרי כהת, אמרם, כהת, חברון, כהת, יצהר, חברון ועוזיאל. אני בן יצהר, אני השני. ואתה דילגת עד עוזיאל. זה לא מסתדר עם מה שהתורה אמרה.
אז היה סכסוך במשפחה בכלל.
זה מתחיל מסכסוך במשפחה על עמדה ומעמד. חוץ מזה, כל מיני דברים של תורה שבעל פה, כמו בית שכולו ספרים, כמו כל הנושא של תרומות ומעשרות. אז באים אנשים ואומרים, תראה, הנה, לפחות את זה אתה רואה שאנשים לא קיבלו. התשובה היא בדיוק להפך. הרי מה אמר הקדוש ברוך למשה? וגם בך יאמינו לעולם. אם יבוא מישהו ויערער על נבואת משה, פירוש דבר כך, שאומר שמשה רבינו מכאן ואילך מזייף. הקדוש הוא צריך להתגלות. כי הקדוש הוא נתן לו סמכות. בראשון, אם יש מחלוקת, האם בעקבות זאת שהקדוש הוא נתן לו סמכות, האם יש למשה רבינו בחירה לזייף או לא. יש אומרים שבזה אמר הקדוש הוא משה רבינו לא תהיה בחירה לזייף. ויש אומרים שאומנם יש לו בחירה לזייף, אבל אם הוא יהיה זייף, הקדוש הוא יתגלה שנית, בני כל העם, ויגיד no more. זהו. מכאן ואילך, משה רבינו איננו עוד איש סודי. בא משה ואומר לקורח, תשמע, בסדר, זכותך לחשוב שאני מזייף. זכותך לחשוב. אבל אם ככה הקדוש רוצה, חובת ההוכחה מוטלת עליך, אף על פי כן אני נוטל את חובת ההוכחה עליי, למרות שמוטלת עליך. אם באמת אני לא מזייף, הקדוש יופיע ויוכיח את זה לעיני כל העם. ואז ברא הקדוש את הבריאה ופתחה הארץ את פיה, ובא לה את קורח ואת כל אשר לו. וכאן יש אמירה נפלאה של הרבי מויז'ניץ הזקן, האמרי חיים. הוא אומר ככה, מה פתאום כתוב שהארץ פתחה את פיה? נהיה בור באדמה. למה קוראים לזה פה?
פה, בדיוק.
אז הוא אומר ככה, הוא אומר דבר חביב ונחמד ומוסרי עד מאוד. הוא אומר ככה, קורח היה חכם. חכם גדול היה. הוא אומר, אני אסדר את משה רבינו, אני אכשיל אותו. הוא לקח את הרכוש שלו וירבב אותו עם רכוש של רבים אחרים. הוא אמר, ממה נפשך? אם כללת משה תתקיים והאדמה תבלה את כל אשר לי, היא תבלה גם של אחרים, כי הרי זה מורבב. ואם היא לא תבלה של אחרים רק את שלי, היא לא תבלה את כל אשר לי. אז אם היא לא תבלה את כל אשר לי, יגידו זה לא מה שמשה אמר. ואם היא תבלה גם את של אחרים, יגידו זה אסון. סתם מקרה. מה עשה הקדוש? הוא לא ברא לאדמה בור. הוא לא ברא לאדמה פתח.
בלה בכל מקום ומקום.
הפה. מה המיוחד בפה? פה בוחר מה להכניס, ועוד יותר חשוב, בוחר מה להוציא. לא הכל נכנס לתוך הפה, לא הכל יוצא מתוך הפה.
רק מה שקורח ורכושו
רק ושלו. רק מה שקורח וכל מה שקורח. ממילא אומר הרבי מויז'ניץ, אדם שהפה שלו לא מתפקד כפה, אלא הוא אוכל הכל, כל מה שהוא רואה, כל מה שזז, כל מה שעומד, כל מה שבא לו. ומה שחמור יותר גם יוצא מהפה, אין לו מסננת. כל מה שעולה לו בבטן, הוא אומר, האדם כזה באמת אין לו פה. יש לו בור באמצע הפנים, ומי שיש לו בור באמצע הפנים, הוא בעל מום, צריך לסתום את הבור.
יפה. אבל יש עוד נקודה אחת שאפשר ללמוד מפרשת קורח, ראינו במרוצת הדורות את האנשים שהשתחוו לעבודה זרה, ועבדו לעבודה זרה, ואנחנו מסתכלים על זה כאל משהו בזוי, להשתחוות, לפסל, לעץ, לאבנים, אבל זה חלף מהעולם, אבל דבר מה שכן נשאר מאז, זו המחלוקת בכל ההצטלות שלה, בין עמים, בין מדינות, בין אנשים, בין... המחלוקת קיימת, וזה דבר שנשאר לנו מאז.
שני דברים. קודם כל, זה שעבודה זרה חלפה מן העולם, זה לא מדויק, יש מקומות שעדיין קיימת, אבל היצר של עבודה זרה התבטל, זה אנשי כנסת הגדולה כמו בתלות, ולכן אין לנו שום יכולת לשפוט את האנשים האלה, כמו שהעיוור לא יכול לשפוט את אלה שמבזבזים כסף רב, משקים כסף רב כדי לנסוע לעולם לראות מראות, ואחרי שלא יוכל להבין מדוע המחלקה לתרבות משקיעה כל כך הרבה כסף במימון תזמורות סימפוניות ובעלי ניגון, יצירות אומנות. כי הוא חירש, הוא לא שומע. כך גם אנחנו לא מסוגלים להבין את היצר של עבודה זרה. היצר המחלוקת, אכן כן, יצר המחלוקת, מחלוקת עצמה אגב, היא לא נוצרה בשביל שיהיה רע. מחלוקת היא דבר טוב, כי מחלוקת נותנת לנו את הצדדים השונים של הפנים השונות שאדם אחד לא יכול להקיף בבת אחת בדעתו.
וקיבלנו בחירה, מחלוקת לשם שמיים.
שהיא לשם שמיים. כשהיא שלא לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו. באמת מעניין שכתוב מחלוקת לשם שמיים זה הלל ושמיים שהיו משני הצדדים. ואיזו מחלוקת שאין לשם שמיים זה קורח ועדתו.
ולמה?
שזה רק צד אחד. כי באמת משה רבינו התכוון לשם שמיים. המחלוקת פה במחלוקת...
אני שמעתי הסבר אחר. כן. משה רבינו פשוט ישב בצד ושתק. הוא לא היה חלק מהוויכוח הזה, כך שהוא הוא לא היה במחלוקת. קורח התמודד עם עצמו, או עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל לא עם משה רבינו.
משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא בנו של עולם, אני לא יכול פה לגעת, כי פה זה משהו מוכוון נגדי, אני נוגע בדבר, אם אתה רוצה תפתור לך את הבעיה לבד, והקדוש ברוך הוא פתר לו את הבעיה לבד, וברא בריאה ש...
לכן גם כתוב, אגב, מחלוקת קורח ועדתו, לא מחלוקת קורח ומשה
רבנו. אגב, הבריאה הזאת שברא הקדוש ברוך הוא נבראה בערב שבת בין השמשות, זה בזמן שבו נמצאת החלוקה בין קודש וחול. בדיוק נקודת זה, כערף עין זה נכנס וזה יוצא. כשעד כאן חול ומכאן קודש. אז גם כאן זה תלוי. אם הדברים נעשים כראוי, אז הקודש והחול נעשים שותפים זה לזה. והקודש משרה מקדושתו על החול. ואם הדברים לא נעשים כראוי, אז החול רוצה לבלוע את הקדושה. וזה בדיוק קורח ועדתו. אגב, קורח זה גם כן באותיות חקר. המושג של...
לחקור.
במופלא ממך, אל תחקור. אם רץ לבך שוב למקום, ובעומק הדברים, הבעיה של קורח הייתה, מעין הבעיה של אלישה בן אבויה, מעין הבעיה של כל אלה לאורך ההיסטוריה, שלא יכלו לראות איך דברים והיפוחם משתלבים ביחד. וזה הסוד שמאחורי מזוזה בבית מלא ספרים, תלית שכולה תכלת שבכל זאת צריכה, הכנף תלתכלת, וזה הסוד של קורח שבא ואומר, נכון, משה רבינו הוא משה רבינו, אבל אנחנו צריכים ללכת בדרכנו שלנו ולסלול את המסלול שלנו, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה בשבילנו, וזאת הייתה הכפירה של קורח.
יישר כוח הרב מרדכי נויגר, שאנחנו מסיימים את התוכנית לערב בית מדרש לאקטואליה. תודה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה גם לצוות שלנו, מכולנו, לילה טוב, בשורות טובות.
לילה טוב, אחר טוב.